שלום. בשבוע שעבר עסקנו בברכות דאורייתא, וראינו שהרמב״ם מונה רק את ברכת המזון כברכה שמחויבת מן התורה, בעוד שהרמב״ן מנה גם את מצוות ברכת התורה כברכה שמחויבת מן התורה, ועמדנו על יסוד דברי הרמב״ן שם, מה הוא רואה בדיוק במצוות ברכת התורה כדבר מיוחד שמאפשר למנות אותו כמצווה נפרדת בצד מצוות תלמוד תורה, ולא רואה את מצוות ברכת התורה כחלק מתלמוד תורה. בעיקר הדבר אמרנו שמוקד הברכה בברכת התורה אינו רק או אינו ברכת המצוות הפשוטה, אלא מדובר פה בפירוש בברכה שהיא שבח לקדוש ברוך הוא על עצם העובדה שהוא בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה פחות או יותר, והסברנו והרחבנו במשמעות הדבר הזה, במשמעות של הקשר של האדם, של האדם מישראל עם הקדוש ברוך הוא באמצעות התורה וכו'. היום אני מבקש לייחד את השיעור שלנו לדיון יותר מעמיק בברכת התורה, ובשבוע הבא בעזרת השם נחזור לעסוק בברכת המזון, שהיא מוסכמת על דעת הכל שהיא מצווה מן התורה. כשאני מדבר על ברכת התורה, אז יש בראשונים דעות שונות בנוגע למהותה של ברכה, דבר שיכול להשפיע על כמה וכמה שאלות הלכתיות שנובעות מכך, כמו שמיד נראה. ואני רוצה להבהיר את הדילמה שיש לנו. חז"ל ודאי או תקנו לנו, או אולי מצווה מן התורה, לברך ברכת התורה. גם אם יש מצווה מן התורה לברך ברכת התורה, ברור שהתוכן של הברכה ומסגרת הברכה, זה דברים שחז"ל תקנו אותם. והשאלה היא, מה מוקד ברכת התורה? האם המוקד שלה הוא ברכת מצוות, דהיינו סוג של ברכת מצוות רגילה, או שם המוקד שלה הוא לא כברכת מצוות אלא כברכת שבח? וזה כמו שגם למדנו מדברי הרמב"ן, שיכול להיות שהמצווה היא לא סתם לברך על לימוד תורה, כי אחרת באמת זה היה חלק מצוות תלמוד תורה הרגיל, אלא מדובר פה במצווה לשבח את השם על ולהודות לו על זה שהוא נתן לנו את התורה. אז ייתכן שבמוקד הברכה עומד באמת אותו יסוד של השבח. יש גם עוד אפשרות שלישית שבהמשך נזכיר אותה ונתייחס אליה, אבל בשלב זה אלה הן שתי האופציות הראשיות בהבנת ברכת התורה, אם מדובר בברכת המצוות הרגילה או מצוות או ברכת השבח. עכשיו כמובן לפי הברכות שיש לנו לברכת התורה, אז בהחלט יכול להיות שיש לנו פה בין הברכות יש לנו לפחות שתי ברכות. אני לא נכנס כרגע לשאלה של כמות ברכות התורה, כי יש מחלוקת בין הראשונים האם יש לנו בעצם שלוש ברכות התורה, דהיינו ברכת לעסוק בדברי תורה או ברכת על דברי תורה, והברכה השנייה היא ברכת וערבנה, והברכה השלישית היא אשר בחר בנו. יש לשונים סוברים שמדבר רק בשתי ברכות, כי וערבנה הוא סיום של ברכת לעסוק בדברי תורה, ואכן מפני זה ראוי כששומעים ברכות התורה לא לענות אמן אחרי לעסוק בדברי תורה, על הצד שוערבנה הוא בעצם המשך אותה ברכה, כי בסוגיה כתוב בברכות דף י"א עמוד ב' נאמר מי מברך, אמר רבי יהודה אמר שמואל אשר קידשנו תודה וציוונו לעסוק בדברי תורה, ורבי יוחנן מסיים בהכה וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו וכו'. אז כיוון שכתוב מסיים בה, יש ראשונים שפשוט שמסיים את אותה ברכה ולא מדובר בברכה נפרדת. על כל פנים, כאמור ניתן היה לחשוב על כך שכיוון שיש לנו שתיים או שלוש ברכות, אז בהחלט ברכת אשר קידשנו תודה וציוונו לעסוק בדברי תורה מסתבר שהיא ברכת מצוות. ברכת אשר בחרבנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו, ודאי שהמוקד שלה הוא הרבה יותר מוביל לכיוון ברכת השבח. כך שיכול להיות שיש לנו ברכת תורה גם זה וגם זה. אבל מתוך הסוגיה גם נראה שבעיקרון לא היה צריך לברך את ברכות שונות, אלא ברכה אחת. כל מה שאנחנו מברכים את כל הברכות האלה, כמו שכתוב בגמרא שם, אמר רב נונה, זוהי מעולה שבברכות, ולפי גרסאות מסוימות, אמר הפאפה, הלקח למרינו לכולו, או בלי אמר הפאפה, הלקח למרינו לכולו. זאת אומרת שהמסקנה שאנחנו מברכים את כל הברכות, היא מסקנה שנובעת מן הרצון של הסוגיה לא לזנוח ברכה אחת מול חברתה, אבל ביסודו של דבר מדובר בעצם במגמה אחת של ברכה. אבל בהחלט ייתכן שההצעות השונות של נוסחי הברכה בעצם משקפות תפיסות שונות לגבי מהות הברכה, האם מדובר בברכת המצוות, ולכן זאת ההצעה של אמר רבי דאמר שמואל שהציע לברך אשר קדשנו מצווה וציוונו, וכמובן ההצעה של רב אמנונה לפי הגרסה שלנו שהציע את אשר בחרבנו, יכול להיות שהוא באמת רואה את, במוקד את מוקד השבח. כמובן אם אנחנו סוברים שהערבנה הוא סיום ברכת לעסוק בדברי תורה, אז בוודאי שאנחנו רואים שגם הברכה שיכלה להיות מוגדרת בצורה טבעית כברכת המצוות היא לא לגמרי כזאת, כי אם יש בסיום של וערבנה עד ברוך הטעם למד תורה לעמו ישראל לפי הנוסחה שלנו, או לפי נוסחות אחרות ברוך אתה נותן התורה, איך שלא יהיה מדובר בפירוש בברכה שמקבלת פוקוס מעבר לברכת המצוות המצומצמת הרגילה, אלא פוקוס כמובן של של שבח לקדוש ברוך הוא, ואפילו יסוד של בקשה של הערבנה את דברי תורה בפינו ופי צאצאינו. אז כאמור, כך שמהסוגיה עצמה ניתן בהחלט לראות את הדברים כקשורים בדעות האמוראים השונות, אבל הדברים אינם ברורים ומוחלטים. בראשונים הדברים כבר יותר בהירים לאור דיונים הלכתיים שהם דנו בהם, אז מתוך דבריהם אנחנו נמצאים למדים על מהותה ותפקידה של ברכת התורה לפי תפיסותיהם השונות. ואני מתחיל בדברי התוספות בדף י' א' עמוד ב' במסכת ברכות, ושם תוספות דנים בכמה היבטים של ברכת התורה, ובתוך דבריהם מובאות שיטות שונות, ואני רוצה להתמקד בעיקר בתוך דבריהם ונסות לראות את הגישות השונות העולות מתוך דבריהם, ולאור זה נוכל בעזרת השם גם להשיג כמה מסקנות שנוגעות הלכה למעשה. אומרים התוספות, ונשאל לרב רבי יצחק, כגון אנו שאין אנו לומדים מיד לאחר תפילת השחר, שאנו תבודים ואורחים כך בלא לימוד עד אמצע היום או יותר, עמי אין אנו ברכים ברכת התורה פעם אחרת כשאנו מתחילים ללמוד? המנהג של בעלי התוספות היה שהיו מברכים ברכת התורה בבוקר, ואז הם היו הולכים אחרי מיד אחרי ברכת התורה והיו מתפללים והולכים אחר כך לעיסוקיהם, למלאכתם, ורק בחצי היום פחות או יותר היו באים, נכנסים ולומדים. ואז שאלו את רבנו יצחק, למה לא מברכים לפני תחילת הלימוד, כי הרי עבר זמן מאז שבירכו ועד שבאים ללמוד. אבל מה שמטריד אותי יותר, וזה תוספות לא שואלים, זה למה הם לא מתקשים בעצם העובדה שבירכו ולא למדו מיד אחר כך, לכאורה ברכה היא ברכה לבטלה. מה העניין של לברך כשאתה לא הולך ללמוד מיד בצמוד? והיה מתבקש לכאורה שאם אתה מברך על לימוד תורה, שזה יהיה בצמוד ללימוד. אבל זה, תוספות לא מוטרדים מזה, תוספות מוטרדים רק מהשאלה, האם כשאתה בא ללמוד מחדש צריך לברך. מבין בעלי התוספות היו כאלה שהוטרדו גם מן השאלה שאנחנו שאלנו, לא רק מן השאלה הזאת של למה לא מברכים כשבאים ללמוד בפועל, אלא למה מברכים בלי ללמוד מיד בצמוד. ואכן, בסוף דבריהם התוספות מביאים את שיטת הצרפתים. ואני קורא, הצרפתים נהגו לומר פסוקים של ברכת כהנים, וגם אלו דברים שאין להם שיעור שהיא משנה, ואלו דברים שאדם אוכל פירותיהן שהיא ברייתא, מפני הירושלמי דבייש ללמוד עלתה. זאת אומרת, מה שאומרים כאן הצרפתים נוהגים, שמיד בתום ברכת התורה, הם היו נוהגים לומר פסוקים של תורה שבכתב, וגם משנה וברייתא, כדי שברכת התורה תעלה על אותו לימוד. ואכן, היום, למעשה, אנחנו נוהגים ככה. בעלי התוספות שם, אחרי שמביאים שיטת הצרפתים, הם כותבים, אבל אין צריך, כמו שכתבתי כבר. דהיינו, לשיטתם, אין צורך בזה. אבל מהו שורש המחלוקת בשאלה הזאת, האם צריך ללמוד בצמוד לברכה, או לא צריך ללמוד בצמוד לברכה? אגב, נזכיר כאן שבעלי התוספות טוענים, לפחות בשלב מסוים בדיונם, שהדברים האלה נתונים במחלוקת של התלמודים, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, האם צריך ללמוד מיד אחר כך או לא. ויש גם דרכים אחרות בתוספות בשאלה הזאת, אבל זה פחות כרגע מרכז ענייננו. אז על כל פנים אני שוב שואל מהו יסוד המחלוקת בדבר הזה, האם צריך ללמוד מיד בצמוד לברכה או לא. אז לכאורה כאן זה בדיוק קשור לשאלתנו, האם מדובר פה בברכת המצוות. אזי מסתבר שבברכת המצוות, אדם לא מברך על מצווה, והוא הולך תמיד, כל ברכת המצוות, אדם מברך עליהן, עובר לעשייתן. דיין לפני שהוא עושה את המצווה, הוא מברך. אי אפשר לברך עכשיו וליצור איזה הפסק בין הברכה לבין המצווה. שם ברור שצריך להיות קשר הדוק בין הברכה לבין המצווה. ולכן, זוהי כנראה שיטת הצרפתים, שנהגו לומר פסוקים וברכת כהנים וכולי, בצמוד לברכת התורה. השיטה החולקת, נקרא לה כרגע שיטת רי, כי רי הוא זה שסבור בעצם שאין צורך ללמוד מיד אחר כך. אז שיטת רי היא למה באמת, שיש מקום כאן לשאול, למה באמת לפי רי לא לומדים מיד אחר כך? אז כנראה שהוא סובר שברכת התורה היא יסודה לא בברכת המצוות, אלא ברכת השבע. וכשבאים לשבע, אז לא חייבים ללמוד מיד בצמוד. אבל עדיין יש מקום לדון בשאלה אחרת שעולה שם בתוספות. תוספות שם שואלים, ואם תאמר לאור דבריהם, שהם אמרו כרגע שבעצם לא צריכים ללמוד מיד אחר כך, באמירה הזאת בעצם מקובעים, שאם לא צריכים ללמוד מיד אחר כך, זאת אומרת שברכת התורה אינה ברכת המצוות. ואם תאמר, שואלים תוספות שם, מה ישנה מסוכה שצריך לברך על כל סעודה וסעודה לשב בסוכה? ולכאורה, הקושיה לא מובנת. כי אני מבין שאם היו שואלים את הקושיה הזאת, הצרפתים היו שואלים את הקושיה הזאת של למה זה שונה מסוכה שצריך לברך על כל סעודה וסעודה, ואילו בברכת התורה אתה לא מברך על כל פעם שאתה מתיישב ללמוד, אז זה מובן, כי זה ברכת המצוות. אז אתה יכול להגיד כל פעם שאתה מתחיל לעשות את המצווה מחדש אתה צריך לברך. אבל אם מדובר לפי שיטת התוספות שלא צריך ללמוד מיד אחרי הברכה, זאת אומרת שהם לא רואים זה כברכת המצוות. אם זה לא ברכת המצוות, אלא ברכת השבע, אז מה קושיה מסוכן? כאן נדמה שלפי התפיסה הזאת, אז אני חושב שמה שקושיה את התוספות כאן, למה, מה זה שונה מסוכה, שגם בברכת השבע, ברכת השבע היא, למשל, אנחנו מברכים על הרעמים, או מברכים על הברקים, מברכים על כל מיני תופעות. וזה ביסודן ברכות שבע, שכוחו גבורתו מלא עולם, עושה מעשה ראשית ברכות שבע. אבל ברור שהברכה הזאת יש לה תוקף למשך זמן מסוים. ויכול להיות שבשעה שאדם, למשל לגבי ברקים ורעמים, ההלכה קובעת, שאדם בירך על הברק ועל הרעם, אז כל זמן שנמצאים בתוך אותה שערה, לא צריך לברך מחדש. אבל אם יתבהרו השמיים לגמרי, כן? אחר כך התקדרו שוב שמיים באבים וחזר להיות מזג אוויר חורפי, אז צריכים לברך מחדש. זאת אומרת שברגע שמדובר פה באיזשהו היסח הדעת לגמרי מן הברכה שברכו קודם, אז צריך לברך מחדש. שואלים תוספות אם כך, גם אם אתה רואה את זה כברכת השבע, אז עדיין יש מקום לכאורה, כל פעם מחדש אתה בא ללמוד, אתה צריך לברך. אז על זה אומרים תוספות, ויש לומר, דשנה תורה שאינו מייאש דעתו. בכל שעה אדם חויב ללמוד, לכתיב והגית בו יומם ולילה, והווה כמו יושב כל היום ולא הפסק. דהיינו, לפי ההצעה הזאת של תוספות, משמעות הדברים היא שעקרונית, באמת, אם היה היסח הדעת, אזי היה ראוי שגם כאן בברכת התורה נברך כל פעם מחדש. אלא שאדם לדעת בעלי התוספות לא מסיח דעתו מן הלימוד, כיוון שעקרונית אדם צריך להיות כל הזמן בתודעה של לימוד, ואדם צריך לשאוף ללמוד כל הזמן. בתוספות מדבריהם נראה שהם מדברים על זה כעובדה קיימת. דהיינו, דשן התורה שאינו מייאש דעתו, דכל שעה אדם מחויב ללמוד, דכתיב והגית בו יום ולילה, והווה כמו יושב כל היום ולא יפסק. זאת אומרת, כיוון שאדם חייב ללמוד כל הזמן, אז אדם נמצא בתודעה של לימוד כל הזמן, ולכן הוא בעצם לא מסיח דעתו. הראש, שם בברכות בסימן את ג', מנסח את הדברים קצת בצורה שונה. הראש אומר שם, מסתבר שבני אדם שרגילים תמיד לעסוק בתורה, ואפילו כשיוצאים לעסקיהם, ממהרים לעשות צורכיהם כדי לחזור וללמוד, ותמיד דעתם על לימודם, לא חשיב הפסק לעניין הברכה. כן, בראש הוא אומר שמדובר בבני אדם מיוחדים, זאת אומרת, לא, הוא מודע לכך שיכול להיות שלא כל אדם הוא נמצא במדרגה הזאת של כל הזמן דעתו על לימודו. כן? אז הוא אומר, בני אדם שרגילים, וכל הזמן גם כשהם הולכים בעסקיהם, הם מהרים לחזור ללימודם, אז אנשים כאלה באמת הם לא צריכים ללמוד. לא צריכים לברך, כי אלה דעתם כל הזמן על הלימוד. ייתכן מאוד שהדברים האלה של הראש קשורים אולי גם לנקודה מהותית אחרת, והיא שיכול להיות שההבדל הזה של תוספות והראש מביאים כאן, בעצם מצביע על שוני, אולי אפילו שוני בתפיסה הבסיסית שלהם את ברכת התורה. ואסביר את דבריי. בתוספות, כמו שאמרנו, ברור שבשלב הזה הם סבורים שברכת התורה היא לא ברכת מצוות. כך לכאורה בצורה ברורה, והם רואים את הברכה כברכת שבח ביסודה. ולכן הם כדי שיהיה ברכת שבח, כדי שבברכת שבח, כשאתה מברך על רעמים או על ברכים, אתה לא צריך להיות כל הזמן באיזה תודעת מתח של השבח הזה. אלא שאם השבח קיים מעצמו, כל זמן שיש זיקה לאותה ברכה. ברגע שהוא פג, אז הוא פג. גם ולכן, תוספות אומרים, באופן טבעי, אדם לא מסיח דעתו. אין כאן הסחת דעת, דעת מכוונת מלימוד תורה, גם אם אין לו איזושהי דעת חיובית כל הזמן לחזור וללמוד כל הזמן. כן? אלא אדם לא מתייאש מלימוד תורה. באמת, תוספות לא מדגישים שהוא חושב על תורה כל הזמן. כן? הראש יכול להיות שהוא סבור בעצם ביסודו של דבר שהוא כן רואה את ברכת התורה שיש בה פן, שיש בה פן של ברכת המצוות, ולכן מצד ברכת המצוות צריך שאדם יהיה ממש בתודעה של המשך לימוד כל הזמן. אם אדם אין לו תודעה של המשך לימוד, אז אם הוא למד והפסיק ללמוד, כן? גם אם הוא לא הסיח דעתו, אבל אם הוא מספיק שהוא הפסיק ללמוד, ואז יחידת הלימוד הבאה היא יחידת לימוד חדשה, אז אם זאת יחידת לימוד חדשה, היא מצליחה ברכה חדשה לכאורה. ולכן, ייתכן מאוד שזו הסיבה שבגללה הראש מדבר על זה שאדם, שמדובר פה, בני אדם שרגילים תמיד דעתם על לימודם, אז זאת נקודה אחת. וייתכן אם כך, שלפי הראש, זאת גם הסיבה שהוא בעצם לא שאל, או התשובה שלו לשאלה, למה לא לומדים מיד לאחר הלימוד, לאחר הברכה, אז הוא אומר כאן, מסתבר שבני אדם שרגילים תמיד לעסוק בתורה, ואפילו כשיוצאים לעסקיהם, ממהרים לעשות צורכיהם, כדי לחזור וללמוד, ותמיד דעתם על לימודם, לא חושב יפסק לעניין ברכה. ייתכן שהלא חושב יפסק לעניין ברכה, זה שכיוון שדעתו של אדם, גם כשהוא בירך ברכת התורה, עקרונית הוא רוצה ללמוד מיד אחר כך. אבל בגלל איזה אונס או משהו כזה, הוא נאלץ לדחות את זה, כן? אז זה לא נקרא הפסק. ויכול להיות שאותה ברכה, גם אם אני רואה אותה כברכת המצוות, עדיין תעלה, גם אם אני לא לומד שום דבר עכשיו, אני אתחיל ללמוד רק אחר כך. וזה קשור בעצם לתודעה הזאת שעליה הוא מדבר. ייתכן, אני אומר, הדברים האלה של ההבדל בין ריד לבין הראש, ייתכן שהם לא מוכרחים בכלל, וייתכן שההבדל ביניהם הוא רק הבדל בניואנסים, בעוד שהראש מודע יותר למציאות ומדבר על בני אדם שרגילים תמיד לעסוק בתורה, הזרים מדבר על זה, אולי נותן לנו איזה אופק חינוכי יותר, בזה שכל אדם צריך להיות בתודעה כזאת, ולכן הוא לא מדבר רק על סיטואציה של בני אדם שרגילים, אלא הזרים מדבר על זה שבדרך כלל בני אדם לא אמורים לייאש דעתם מלימוד, בכל שאדם מחויב ללמוד, כיוון שאדם מחויב ללמוד, אז זאת גם צריכה להיות התודעה שלו. ייתכן, אבל אני הצעתי פה הצעה להסבר אולי אחר בפרש בין תוספות לבין רי, כאמור, הנקודה הזאת פחות קריטית. מה שכרגע, בינתיים, גם רי וגם הראש מסכימים בסופו של דבר, שאדם יכול לברך ברכת התורה בלי ללמוד בצמוד, וזה בניגוד לדעת הצרפתים שצריכים איזשהו לימוד בצמוד, ונקודה נוספת שמוסכמת על הרי ועל הראש כרגע, והיא ש... גם אם אדם יפסיק לרגע מלימודו וחוזר ללמוד יותר מאוחר, אינו צריך לברך בכל פעם מחדש. אבל כאן הראש שואל שאלה נוספת. והראש קובע כאן קביעה נוספת, והיא כבר נתונה במחלוקת. הראש כותב שם בהמשך סימן י' ג', הוא כותב, ולכך, מי שרגיל לישן ביום שנתקב על מיטתו, הווה הפסק, וצריך לחזור ולברך. זה אומר הראש, שאדם שישן בצהריים שנתקב על מיטתו, וקם ללמוד, אדם כזה רבדה יסיח דעתו מן הלימוד, כן? אז הוא צריך לחזור ולברך. שוב, גם כאן, רי, אם נניח שרי חולק, לפי אותה תפיסה שהצעתי, בהחלט יכול להיות שאצל רי, אם היסוד הוא רק ברכת שבע, אז כמובן, גם אם אדם הולך לישון, כל עוד הוא לא מסיח דעתו בהסחת דעת מלאה, אלא שאדם לא מייאש דעתו, ברכת שבע יכולה להיות, יש לה יותר, אם תרצו, אורך חיים מאשר ברכת המצוות. אולי זה קשור לנקודה הזאת, אבל איך שלא יהיה, הראש ודאי סבור ששינה בצהריים מהווה הפסק, וצריך לחזור ולברך לפני שהוא מתחיל ללמוד. למעשה אנחנו לא נוהגים כך, ויש רבים שחלקו על הראש. ומבין החולקים על הראש, ניתן להצביע על שתי סיבות מרכזיות שאם באנו לחלוק על הראש. סיבה אחת, היא סיבה צדדית. בעוד שהראש סובר ששינת קבע על מיטתו מהווה הפסק, יכול לבוא אדם לסבור ששינת קבע על מיטתו לא מהווה הפסק. ואולי ליצור איזה חילוק ברור בין שנת הלילה לשנת היום. דהיינו, כשאדם הולך לישון בלילה, אז הוא הולך להפקיד נשמתו אצל בוראו, ובידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת, והוא מקווה בבוקר לקבל אותה בחזרה ולהודות לו, נשמה שמתת בי תאוריי, אתה נפעת בי ואתה עתיד להתלמני ולהחזירה בי וכו'. אז זאת נקודה, זה כיוון אחד שניתן לחלק, זה שינת לילה. שינת יום בדרך כלל היא שינה של אתנעת לצבירת כוחות להמשך. זה לא איזשהו דבר של התחדשות, של איזה מין הפסקה, כביכול, ותחילת חיים מחדש למחורת. ושינה ביום, זה רק איזה מין, לא עמד לנוח, אלא יותר עמד לחטף, מין עמידה לחטף במושגים של מסכת שבת, שזה רק להתארגנות קטנה ולהמשיך. גם אם עושים את זה על המיטה, בצהריים, כן? זה עדיין לא נחשב הפסק גמור. זה יכול להיות הבדל, אבל ההבדל הוא הבדל כמובן בתפיסת שנת הצהריים. דעה אחרת שחולקת על הראש יכולה לבוא מכיוון אחר, והכיוון הזה הוא יכול להיות כיוון של רבנו תם. רבנו תם בתוספות שלנו יש לו חידוש, והיה אומר רבנו תם, כשאדם עומד ממיטתו בלילה ללמוד, שאין צריך לברך ברכת התורה, מפני שברכת התורה של אתמול שחרית פותרת את שחרית אחרת. זאת אומרת שבעצם לרבנו תם יש תפיסה חדשה במהות ברכת התורה, והוא טוען שברכת התורה בעצם גם ישנת, הוא אומר גם ישנת בלילה וקמת לפנות בוקר ללמוד, אבל בעוד לילה, כן? אומר רבנו תם, אתה לא צריך לברך עוד פעם, כי ברכת התורה שברכת אתמול תקפה עד ברכת התורה עד היום הבא. זאת אומרת, כל ברכה תקפה ל-24 שעות. ואז זה נותן לנו מבט על ברכת התורה לא כברכת שבח רגילה או ברכת מצוות רגילה, אלא כברכה של יום. במיוחד לפי מנהגנו בנוגע לברכות השחר. ויש לזה ויכוח שאולי עוד בעזרת השם נקדיש לו דיון, אבל כרגע נזכיר שברכות השחר, לפי מה שרוב העולם נוהגים היום, זה בעצם ברכות על סדרו של יום. אז ייתכן שגם ברכת התורה זה ברכת שבח יומית שחזל תקנו לנו לשבח את הקדוש ברוך הוא ולהודות לו פעם ביום על זה שהוא נתן לנו תורה. אבל היא לא צריכה להיות צמודה לא לתורה ולא קשורה לשאלות של הפסק או לא הפסק. כל הדברים האלה לא רלוונטיים לדעת הבנו אותם. מה שחשוב בברכת התורה זה לברך את ברכת התורה פעם ב-24 שעות. וכן הוא טוען שאם אדם קם יום אחד מוקדם יותר לפני שהתחיל היום, אז הוא יכול להמשיך, הוא יכול ללמוד גם בלי להפסיק, גם בלי לברך מחדש, כי הברכה שלו תקפה. כמובן לפי התפיסה הזאת ברור שהוא חולק על הראש. אז בהחלט ייתכן שיש לפנינו כאן מחלוקת על הראש, או מצד הבנה שונה של מהות ברכת התורה כשיטת רבנו תם, או מצד הבנה שונה של אותה שנת צהריים, האם היא מהווה הפסק או לא מהווה הפסק, כמו שיטת הראש וההצעה שאני מציע כאן כדי להסביר את שיטת החולקים על הראש. הלכה למעשה אנחנו נוהגים כמובן שמי שלא ישן, שמי שישן בצהריים על מיטתו, מספק אנחנו לא נוהגים לברך. בהקשר הזה אני רוצה להוסיף ש סבו של רבנו תם, רש"י, מובא בראשונים, הרשב"א מביא ואחרים, גם הראש נדמה לי מביא, בשמו מנהג שהוא נהג לעתים. והמנהג של רש"י היה שהוא כשהוא היה קם באמצע הלילה, זאת אומרת יום אחד הוא היה קם מוקדם יותר, לפני שהתחיל היום החדש, ללמוד, אז הוא היה מלך ברכת התורה ולומד. כשהיה מגיע הבוקר ורוצה להיכנס להתפלל, אז הוא היה מברך עוד פעם ברכת התורה. זאת אומרת שהוא כנראה תפס שברכת התורה כנראה היא בעצם יש לה שתי מגמות. דהיינו, מצד אחד היא גם סוג של ברכת המצוות, שלכן אם ישנתי בלילה וקמתי אני צריך לברך, אני לא יכול להמשיך ללמוד בלי לברך כי יצרתי הפסק על ידי השינה. ומצד שני הוא סבור שזה גם ברכת היום החדש, ולכן כשמתחיל יום חדש צריכים לברך מחדש. כך הוא סבור, וגם פה אנחנו לא נוהגים כמו. בעיקרון אדם שקם היום, וזה אני אומר גם הלכה למעשה, אדם שקם היום לפנות בוקר, זאת אומרת לפני עלות השחר ורוצה ללמוד, קם ב-4 בבוקר ורוצה ללמוד, אבל הוא לא עושה את זה על מנת לחזור ולישון. נניח שהוא קם בארבע בבוקר, כרגע ללמוד ולהתחיל את היום הבא שלו, אז נהיה לי כדבר פשוט, שהלכה למעשה, שאדם כזה יברך ברכת התורה לפני שהוא מתחיל ללמוד, יברך ברכת התורה, אבל לא צריך לברך עוד פעם בבוקר. וזה מפני ש... לפי רבנו תם הרינו, לכאורה הוא היה צריך לברך דווקא בבוקר, ולא בשעה שהוא קם ללמוד. כן? ואנחנו, בעניין הזה אני רוצה להבהיר, שאם אדם ישן שנת לילה, זה לרוב הדעות זה מהווה הפסק, ואנחנו לא חוששים כאן לרבנו תם. ולכן, במקרה כזה, ודאי אם אדם ישן שנת לילה וקם, צריך לברך ברכת התורה. עכשיו, האם הוא יברך עוד פעם בבוקר או לא? אז פה, אם אני תופס שזה ברכת היום, לכאורה היה צריך לברך עוד פעם. אבל פה אנחנו סומכים על הדעות אחרות, או חוששים לדעות אחרות, ולכן אנחנו לא מצליחים איזה ברכה נוספת. אבל כאן, בנקודה הזאת, אני רוצה להבהיר, שלעניות דעתי, אפשר להסכים עם העיקרון של רש"י, או אפילו להסכים עם העיקרון של רבנו תם, שאם הברכה היא ברכת היום, אז צריכים לברך אותה בתחילת היום. אבל כאן יש מקום להתלבט בשאלה, האם תחילת היום זה... על פי הגדרה אסטרונומית, דהיינו עלות השחר או הנצח חמה או משהו מעין זה, או שמדובר ביומו של האדם. וברכת השבח, אם אני רואה ברכת התורה כברכה שאדם מברך אותה פעם ביום, ייתכן בהחלט שמדובר על ברכה של מבחינת יומו של האדם. ביומו של האדם, אדם שקם פעם בארבע בבוקר, אצלו היום התחיל באותה שעה. ולכן יש מקום להסכים עם רבנו תם וכן לדרוש ברכה באותה שעה, או להסכים עם רש"י וכן להגיד שאותה ברכה שהוא ברך עכשיו היא גם עולה לו לכל היום. אז בסיכום, כרגע לפחות, בעזרת השם נצטרך, אני רואה, להמשיך גם שבוע בקצת בעניין הזה, אבל בשלב זה לפחות שתי מסקנות מעשיות קיבלנו. אדם שישן, המנהג שלנו א', לברך ברכת התורה וכן לומר פסוקים מיד אחר כך, מחשש שמדובר בברכת המצוות, א', ב', כשאדם רוצה ללמוד בהמשך היום, אז הוא לא צריך לברך כל פעם מחדש, אלא הוא יכול ללמוד על סמך הברכה הקודמת. וכאן מומלץ באמת, מבחינה חינוכית גם, להבין שהסיבה לכך היא שאדם צריך להיות כל הזמן בתודעה לימודית, וראוי לנו להיות כל הזמן בתודעה של שאיפה ללמוד ככל האפשר. ואם אדם ישן בצהריים, קם משנתו בצהריים, לא צריך לברך ברכת התורה. אדם קם לפנות בוקר מוקדם יותר ורוצה ללמוד, מברך ברכת התורה, אבל אז הוא לא יצטרך לברך שוב כשמאיר היום, אלא אותה ברכה שהוא ברך עולה לו לכל היום הזה. עד כאן, בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא.